אז הרב אמר שהמהות של כנסת ישראל היא לא מוגדרת, היא לא שייכת להכל. ואיך היא שייכת להכל? בזה שבכל דבר ודבר כנסת ישראל היא חותרת אל הכל. דבקות אינסופית באינסוף. כשהחתירה הזאת אל הכל הזה, אל הדבקות הזאת, מופיעה, כמו שהסברנו בהרחבה, בשתי צורות. בדרך של כלות הנפש אל הכל הזה. בדרך של תמיד לא להסתפק במה שכבר השגת. תמיד להיות בתודעה הזאת שאתה עוד לא הגעת אל הכל ואתה עוד חותר לעוד. זה החלק הזה שאתה תמיד מרגיש את החיסרון, וזה בחינת היראה. אתה תמיד מרגיש שיש פה איזה משהו עליון יותר, שהוא הדבר האמיתי יותר, שהוא לא נותן לך מנוח, והוא מדרבן אותך להמשיך הלאה, להשתוקק, כן, כלות הנפש לדבר עוד יותר, למדרגה עוד יותר גבוהה. והחלק השני, התמלאות, החיות שלנו, של כנסת ישראל, היא תמיד רק מן ההידבקות בחיות האלוקית. רק שם אנחנו מרגישים תענוגים, בכל שאר התחליפים שיש, אנחנו מזהים שהם מזויפים, שהם זה לא העניין. והסברנו ששני הכוחות האלה הם נולדו באומה בשתי המאורעות הגדולים שאנחנו עברנו ביסוד האומה. יציאת מצרים היא הטביעה בנו את התכונה הזאת לא להתפשר עם החלקיות, לא להתפשר עם העולם הזה, לא להתפשר עם השעיבוד, לחתור למשהו ענקי, לחתור למשהו שהוא מעבר למה שאנחנו יכולים בכלל להעלות על דעתנו. זה הבחינה הזאת של הופעת הנס. אחרי כן הרב בפרק מאוד ירחיב את המושגים האלה, כמו שאמרתי, שסעיף ג' וד' הם שני סעיפים, שממש המון המון סעיפים אחרי כן מרחיבים אותם. ומתן תורה זה היה מפגש עם החיות האלוקית, עם האור האלוקי בצורה של החיובית שבו. והדברים האלה מתגלים בכל כוחות הנפש, והרב פירט את זה. איך זה מתגלה בצד במזון של הנשמה שלנו, איך זה מתגלה במידות, איך זה מתגלה בנפש. והרב כאן עובר אז הרב פירט איך זה מתגלה בהתעלות הנפשית בשלוש מדרגות, שירה פנימית, קדושת החיים וצמאון לכל חי. עכשיו כאן הרב, אילו כזה, חותך את הסעיף ואומר, זה מתגלה גם בחיים של עם ישראל בגלות. שבגלות, עיקר מה שמתגלה זה יותר הצד הראשון. הצד של, הצד הזה שאנחנו לא יכולים להרגיש בצורה שלמה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתנו. יש את הדבר הזה, אבל לא זה ההתגלות המרכזית בזמן הגלות. מה ההתגלות שיש בזמן הגלות? אז זה הרב אומר, מתגלה במסירות נפש תדירית בנסיעת עול גלות מהעבר, רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים הרוחניים שההוראה האלוקית מדבקת על ידם בקרבה. כלומר, בגלות, איך התכונה הזאת של כנסת ישראל מתגלה, שהמהות הזאת שלנו, שאנחנו מיוסדים על כלות נפשנו לאלוקים, ועל הרגשת המתק, איך הדבר הזה מתגלה בגלות? זה מתגלה במסירות נפש, בנסיעת עול גלות מאהבה. אז המסירות נפש התדירית, זה אומר שבגלות, כלומר המצב של הגלות היה לכאורה, אפשר לבוא ולהגיד, כנסת ישראל היא אומרת לעצמה, כיוון שמהות החיים שלי זה המפגש עם האור האלוקי, וכששכינתה בגלותה, כשיש מצב כזה של גלותה, הרי אי אפשר, אני לא חיה, אני מתה. כמו שבאמת יחזקאל הנביא מתאר אותנו, עצמות יבשות. אז היינו יכולים לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שאין טעם להתאמץ בגלות, אין טעם להתאמץ בגלות, להישאר כנסת ישראל. כל התוכן החיים של כנסת ישראל, הוא יכול להיות רק כשאנחנו נמצאים במקום שיכול להיות גילוי שכינה. במקום שאין גילוי שכינה. אז היינו אומרים, אולי אין טעם לחיים האלה. זה עוד יותר עם המהות הפנימית שלנו. היא המפגש עם האור האלוקי בצורה של כלות נפשנו, בצורה של מתק, אז מה הטעם לחיים שלא בארץ ישראל? וזה הדבר הנפלא, שאנחנו לא אומרים לעצמנו, טוב, הגענו לגלות, כבר אין טעם לחיים שם, אז יאללה, אז נשרוד את התקופה הזאת, נקבל את העונש של הגלות, נקבל את הדבר הזה שאנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, נחיה כמו גויים, וכשיגיע העת, הקדוש ברוך הוא יחליט להחזיר לנו, לחיות אותנו, ולחיות עוד פעם, אז נחזור לחיות שלנו. אנחנו לא אומרים לעצמנו ככה. אנחנו אומרים גם בגלות, אנחנו ממשיכים להביא לידי ביטוי את שתי התכונות האלה. רק שתי התכונות האלה הן מתגלות בצורה כזאת. מתגלות בצד של כלות נפשנו לאלוקים. הצד של כלות נפשנו לאלוקים הוא מתגלה בזה שבמשך הגלות היה הביטוי לאיך אנשים בדרך כלל כלות נפשנו לאלוקים. זה לא דורש מסירות נפש. בדרך כלל הבחינה של היראה לא דורש מסירות נפש, לא דורש לצאת מן העולם הזה, לא דורש זה שאנחנו חותרים לכל חי, זה לא אומר שאנחנו ממש מתנתקים מן העולם הזה ומוסרים את עצמנו לגמרי ומגלים את הדבר הזה שאנחנו לא מוכנים להתפשר על דברים חלקיים, ויש דברים מוחלטים שהם יותר עומדים מבסיס החיים שלנו, שהם נותנים לנו את התוכן לחיים. אבל בגלות זה ככה התגלה, כי יכול, בגלות, העניין הזה של המסירות נפש, זה איזשהו דבר שהגלות חידשה לנו את הצורך הזה, להביא לידי גילוי את עבודת השם שלנו בצורה של מסירות נפש. זה חלק מן הגלות, שאי אפשר להיראה את השם בחיים, שצורת יראת השם היא בצורה כזאת של מסירות נפש. אבל זה דבר גדול, שעם ישראל מוסר את הנפש באופן תמידי, תדירי. זה החלק שאנחנו מגיעים בגלות למקומות כאלה שאנחנו עומד בפנינו הבחירה להיות או לחדול מן להיות בעולם הזה, או לחדול מן העולם הזה ולהיות בנאמנות לקדוש ברוך הוא, אנחנו מוכנים לחדול ולמסור את הנפש ולהיות עם להיות עם הנאמנות לקדוש ברוך הוא. כן, זה כל הדור של שמד, ועוד במשך הדורות, היה הרבה פעמים דורות של מסירות נפש, וזה מתגלה בגלות בצורה כזאת שכשאין את הצורך למסירות נפש, אין את הצורך למסירות נפש, אז האם אנחנו שוברים את הכלים, אנחנו אומרים, אין לנו חיות בעולם הזה, כי יש סילוק שכינה. לא, את הצד השני, שאנחנו כן מחפשים בסופו של דבר, בחיים שלנו, איפה אנחנו יכולים להיות קשורים עם האור האלוקי, גם במחשקים, גם בגלות, שזה ממש, אין שמה, כשאתה מקיים מצווה, אתה מקיים רק את הצד החיצוני של המצווה. כשאתה שייך לקיום מצוות, אתה רק שייך למסגרת החיצונית. אבל אתה אומר לעצמך, יש לך אמון כזה, אמונה, שהשמירה על המסגרת החיצונית, שכשהיינו בעבר היא הייתה מסגרת מאוד פנימית, וכשנהיה בעזרת השם בעתיד, היא גם תהיה מאוד פנימית. אבל הציורים האלה של המתק של מה שהיה בעבר, והציפייה של המתק של מה שיהיה בעתיד, היא זו שמאפשרת לעם ישראל ליצור גם בחיי הגלות, צורת חיים כזאת שאנחנו שומרים על על חיים של תורה ומצוות, למרות שהחיים של התורה ומצוות הם חיצוניים. זה מה שהרב אומר כאן. בנסיעת עול גלות מאהבה, רק שלא לזנוח את סדרי החיים המעשיים הרוחניים, שהאורה האלוקית מתדבקת על ידם בקרבה. אז זה נכון. הרב כאילו אומר את העניין הזה של הציבי לך ציוני, שבאמת מדרגת החיות שיש בחיים של קיום תורה ומצוות של גלות, זה באמת מדרגה מאוד מאוד קמוצה של חיים. יש שם מעט מאוד חיות, אבל ההכרה שתקופת הגלות היא בסופו של דבר בונה אותנו. ההרגשה הפנימית הזאת שאנחנו יודעים שמה שהיינו בארץ ישראל, העושר של ארץ ישראל היה גדול עלינו, מה שנקרא. ושאנחנו כמו ילדים קטנים צריכים להתרגל לחיות אלוקית בציורים פחות סוערים. כן, כשהיינו בארץ ישראל, אז העושר של עבודת השם, עבודת השם הייתה כל כך בעלת עוצמות ושערות, שזה שחטאנו, וזה נהפך להיות לנו עבודת השם גסה. כן, לא הצלחנו בסופו של דבר, היה לנו המון המון שאיפות של מתק ונועם עליון, כל הדברים האלה, אבל זה היה דבר שהוא כל כך בא עלינו בעוצמה כזאת, העוצמות של עם ישראל היו כל כך גדולות, שבסופו של דבר זה נהפך נהפך לצורת עבודה שהיא הייתה מאוד מאוד מאוסה, ועם ישראל בסופו של דבר, דווקא בגלל הגודל שלו נכשל מאוד בארץ, אז אנחנו מקבלים עול גלות מאהבה. זאת אומרת, אנחנו מבינים את הדבר הזה, שבאמת החיים שלנו בנויים, ועיקר החיים זה לבנות חיים כאלה שהחיות שלנו היא מאהבת השם. ואנחנו מקבלים על עצמנו את הצמצום של החיים האלה, שהקדוש ברוך הוא יגלה אותנו מהאושר הזה שהיה בארץ ישראל, כדי להתרגל לסדר החיים של קיום תורה ומצוות בצורה הקמוצה שלהם בגלות. ואנחנו מתוך ההבנה כזאת, שזה התרופה שלנו, שזה בסופו של דבר מה שיחזיר אותנו אל ה... כן, אל זה שנוכל שוב לעבוד את השם במתח ובנועם עליון בצורה יותר שלמה. כן.
למה הביטוי של נשיאת עול גדול מאהבה זה שמירה על סדר החיים? הרי נשיאת עול גדול מאהבה זה בהשקפה, זה במבט, לדעת שזה מזכך, לדעת שזה הכל יהיה טוב. נוער סדר החיים, זה איזשהו משהו טכני של כאילו שמירה על המסגרת הזו עד כדי שנגיע, מה הקשר ביניהם?
לא, כאילו היינו יכולים לבוא ולהגיד, בסדר, בגלות הרי אין כל כך טעם לתפילות שלנו. אנחנו מתפללים, והקדוש ברוך הוא בלאו הכי לא כל כך שומע. אנחנו לא כל כך מתחיים מהתפילות. המצוות לא כל כך זה, אז אנחנו לא צריכים לחפש חומרות. אנחנו לא צריכים לבנות מערכות חברתיות וקהילות שהן דגמים מוקטנים של מה שתהיה האומה כשנהיה בארץ ישראל. אין טעם להשקיע ביצירת עם שיש לו ייחודיות שונה מהגויים, כי הרי הדבר הזה הוא כל כך קטן, וכשזה נבוא לארץ זה יהיה לגמרי שונה. אנחנו באמת רואים שלבנות חיים של קודש בארץ ישראל, קשה לנו לקחת את הבתי כנסיות שבבבל או בגלות ולהעביר אותם ולהגדיל אותם פה. זה ככה, זו האמת, שזה באמת ככה. שאם לא, אם לא היינו עושים את זה בגלות, לא היינו מגיעים למצב של היום. אבל במבט הראשוני, במבט הקטן, זה לא ככה. מה הטעם להשכיח כל כך בכל חיי הגלות, שאתה יודע שזה לא זה? וכשיהיה משהו אחר, החיבור כאילו משתי העולמות, זה לא כל כך ברור שזה עובד. לא, זה הכוח של כנסת ישראל, שהיא גם בכל תקופת הגלות מזהה שזה הדבר היחיד שיש לנו, וכל דבר אחר הוא לא שלנו. כן? מזלזלים בכל דבר אחר, שהוא לא בונה את העתיד הזה. זה מה שהרב מסיים פה את הפסקה. גבורת רם זו! זה גבורה! הגבורה היא באה לידי ביטוי, תמיד הגבורה זה הכוח להתעסק בקטנות. כן, הגבורה זה הכוח להתעסק בקטנות. זה לא דברים ענקיים. וזה היכולת להתגבר על מה, על יש המון המון כוחות כביכול שהם סותרים את הגבורה היא תמיד מופיעה כשיש איזה חיים, כוחות שמתנגדים לך. הגלות היא מתנגדת, כאילו החיים בגלות הם מתנגדים לזה שיהיה צורה של חיים דתיים בגלות, כן, חיים של תורה ומצוות בגלות, כי אין טעם, יש המון סיבות לבוא ולהגיד למה איזה מין יהדות זאת, כמה דברים עמוקים, עקומים, וכמה דברים יבשים, וכמה דברים סתם חיצוניים יש בחיים על זה. אז גבורה! זה גבורה שנים על גבי שנים לחיות בצורה הזאת, במשך אלפי שנים שעם ישראל שומר על הדבר הזה. גבורת רעם זו, אומר הרב, היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת. מה זה ישועה מוחלטת? ישועה מוחלטת זה אומר, מה יהיה לעתיד לעבור? לעתיד לעבור יהיה מצב כזה ש... כל הופעות החיים שהופיעו בישראל במשך כל הדורות, בדור האחרון, זה יתגלה כל ה... זה הביטוי ישועה מוחלטת. בכל הדורות, ברצף של כל הדורות, תמיד זה לא היה ישועה מוחלטת, זה היה ישועה של כוח מסוים שהתגלה. בדור הזה התגלה הכוח הזה. בדור הזה התגלה הכוח הזה. בדור הזה התגלה הכוח הזה. כשהיינו בארץ ישראל התגלה העוצמה הזאת. כשהיינו אחרי כן בבית שני התגלה עוצמה אחרת. אחרי כן בגלויות. בגלות הזאת התגלה העוצמה הזאת, התגלה הזה. כל הדברים האלה זה ישועות, אבל לא מוחלטות. מה הכוונה לא מוחלטות? לא כוללות את כל האור. לא כוללות את כל ההופעות החיים. והדבר הזה שאנחנו לא... לקחנו פסק זמן מהצימאון לקרל חי, ושכל דור ודור עשה את העבודה שלו, כל דור ודור עשה את מה שהוא יכול לעשות, זה הדבר שגורם לזה שבסוף יהיה ישועה מוחלטת. וזה אומר הרב רמוז בפסוק הזה, מזרי ישראל יקבצנו. כלומר, מה המשמעות? הקדוש ברוך הוא, כן, הפיץ את עם ישראל בכל העולם. והתפוצה הזאת של עם ישראל בכל העולם, היא כביכול, זה המון המון אורות קטנים מפוזרים. המון 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 עוצמות מוקטנות מאוד שהם התגלו במשך כל הגלויות. ולעתיד, הקדוש ברוך הוא את כל הדברים האלה, הוא מקבץ את זה, כן? ושמרו כרואה עדרו, כן, זה, הקיבוץ הוא נובע מזה שבזמן הגלות הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, כן, ככבשה אחת, כן, הביטוי הזה של שמרו כרואה עדרו, זה מה שחזל ממשילים את ישראל לכבשה, כן, שישראל הם כבשה אחת בין 70 זאבים, והקדוש ברוך הוא בכל הגלויות הוא שמר עלינו, שנוכל להתקיים ונוכל את העבודה המוקטנת של מה שאנחנו היינו בכל הדורות לעשות לעשות, ואחר כך הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא שמר עלינו במשך כל הדורות, הוא אוסף את כל הניצוצות האלה, את כל האורות האלה, את כל הגילויים האלה, ומזה נהיה הישועה המוחלטת. ראיתי במערל, בדיוק למדתי, שנייה, אני רק אגמור, המערל בנצח בפרק נון וב, הוא אומר שישראל, ישראל הם עיקר העולם. ישראל הם הצורה של העולם, כן? הם עיקר העולם. וישראל יכולים להיות או שהם נמצאים בארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה התרכיז של העולם, זה איזשהו מקום ששם, כן, משם נוצר תשתיתו, כן, נשתת כל העולם. זה המקום ששם יש באופן תרכיזי את כל החיות של כל העולם. או אם לא בארץ ישראל, מהותית עם ישראל צריך להיות בכל העולם. כלומר, למה? כי עם ישראל בסיסית שייך לכל העולם. אז כאילו חיי הגאולה, המשמעות של הגאולה זה שהכל נמצא במקום אחד בצורה תרכיזית. הגלות זה, אנחנו שייכים לכל ההופעות, אנחנו ממשיכים להיות שייכים מאוד לכל הכלליות הזאת, אבל בצורה מאוד מוקטנת של יהודי פה, יהודי שם, קהילה פה, קהילה שם, זה המון 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 פירורים קטנים. אבל התפיסה שלנו שהפירורים הקטנים האלה הם בסופו של דבר גם בזמן הגלות יש את התשתית הזאת שישראל שייכים לאור הכללי הזה, ושהוא נשמר באופן בסיסי האור הכללי הזה גם בזמן הגלות, רק בזמן הגאולה הוא יתקבץ, הוא שוב יחזור ויהפך להיות משהו בעל עוצמה. בסדר, אז כנראה יחסית לחיות הענקית שתהיה בארץ ישראל, תיקח את הקהילה הכי מפוארה שהיה בגלות, זה כלום.
לא, אבל היה, לפי מה שאמרנו,
כמו מה שאומר,
על כל העולם שווה
ושווה. לא בשווה ושווה, אבל העולם לא שווה ושווה. הבאתי רק את המערל, פרק נון וב, שהוא אומר, שמה שישראל הם, בארבע רוחות השמיים, הוא מביא את חז"ל, ארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, כן, שמישהו רוצה לחלות את ישראל, הוא אומר, לא, אתה לא יכול, כי ישראל, הם נמצאים בארבע רוחות השמיים, פרסתי אתכם. אז מסביר המהר"ל, זה לא סתם דבר טכני, זה מהותית. הם, גם כשהם בגלות, הם נשארו עיקר העולם בצורה אחרת. זה מצב צבירה אחר. יש מצב צבירה תרכיזי בארץ ישראל, ויש מצב צבירה אחר, שהוא מפוזר מאוד בכל העולם, ש... כן, זה, אז עכשיו אתה שואל, זה, אין הכוונה שבדיוק באותה צורה, הכוונה ברעיון, כן, בזה. טוב, אז זה בעצם סעיף ג' של דברי הרב, ותמיד באמת אנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה, שעם ישראל, המיוחד של כנסת ישראל, זה תמיד קשור בסופו של דבר להבאת האור האלוקי לכל דבר ודבר בעולם. אנחנו נמצאים בעולם שיש בו העלם של האור האלוקי, וכנסת ישראל תפקידה, עניינה, מהותה, זה להסיר את העלם הזה, ותמיד לגלות את האור האלוקי שכבר נמצא, ואז יש את הרגשת המתק, ולהביא את העולם לחתור לעוד אור אלוקי, שזה התכונה הזאת של כן, של הצימאון לכל חי. זה באמת, כל פעם כשאתם למדים על סגולת ישראל, אז תזכרו את הפסקה הזאת כפסקה בסיסית, מה המיוחד בעם ישראל, כן? מה המייחד את עם ישראל, כן?
למה
יש מקום לומר שעם ישראל לא רוצה להמשיך את הגלות מהעבר?
אם זה כל כך
יבש ומדולדל, אז מעניין להמשיך מהעבר. אז חז"ל אומרים שזה השמירה, השאריות מהעבר והציפייה לעתיד, זה גם דבר מופלא. איך?
כנראה
שיש
איזושהי
מעלה שלא מסוגים
חבר
ישראל. דרך כלל בזה שנוסעים על גלות מעלה. יש איזו ייחודיות מסוימת, אבל מה הייחודיות? הייחודיות זה בעיקר הסור מרע, לא העשה טוב. הדרך שלנו להתחבר לאור האלוקי, הקושי להתחבר באור האלוקי הוא גם בגלל שיש אורות תחליפיים לאור האלוקי בעולם הזה. העולם הזה יש לו המון נוכחות. וגם כי קשה לחשוף את האור האלוקי. בגלות באמת אין לך פתרון לחשיפת האור האלוקי. אבל יש לך כל הזמן את האלטרנטיבה לבוא ולהגיד, טוב, אז יש עולם הזה. ואם אתה לא בוחר בעולם הזה ואתה מחליט להמשיך לחתור ולחפש את האור האלוקי, אז זה מחדד עוד יותר את הסור מרע, את הסור מהנוכחות של העולם הזה, שיהיה בסיס לזה שאחרי כן תוכל להיות שייך לאור האלוקי. מבחינת הקביעה בנפש, שהעם ישראל, כמו שאומר המהר"ל, הוא לא שייך לעולם הזה, הוא שייך לעולם עליון, אז הגלות היא אומרת את זה יותר מאשר הגאולה. כן? מבחינה הזאת, זה מה שנוסף. כאילו זה הכוח שנוסף מכוח הגלות. זה שאנחנו... זה בדיוק הבירור של פורים. שפורים, כביכול, עם ישראל מגיע פעם ראשונה לגלות. עם ישראל בפורים מגיע פעם ראשונה אל הגלות. ואז יש איזה משהו שאולי נשתלב, אולי כן נלך לסלולותו של אותו רשע, נמשיך לקיים מצוות. אבל כמו שאומר האדמור מלובביץ', הבעיה זה לא שהלכו לסלולותו של אותו רשע. נהנו מסעודתו של אותו רשע, כלומר, הרגישו הרגשת חיות מסוימת בגלות, כן? ואז ברר שאם ככה, אז, אתם לא, אז כבר אין כנסת ישראל, זה הסכנה הנוראית שהתגלתה. ואז עוד פעם התברר, כן? חזרנו אל עצמנו, גם בגלות. כן, זה השמחה העצומה של פורים. אז כשנגיע לפורים, אז צריכים לברר האם זה חג של גלות רק. ודאי זה לא רק חג של גלות, אבל בוודאי הבסיס של פורים זה גילוי בגלות, של משהו שהוא מאוד 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 קיים בעומק גם כשנמצאים בארץ ישראל. טוב, סעיף ד'. סעיף ד', הרב כבר חותר לעוד יותר פנימה. כן? מבחינת ההבנה שלי, זה סעיף ד', הוא סעיף שבא לגלות לנו משהו עוד יותר עמוק מסעיף ג'. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה, סעיף ד' ראוי באמת ללמוד אותו כשלא קוראים ספר בראשית. כי איך שאני מבין זה ככה, שסעיף ג' זה, כפי שהסברנו, זה יותר הופעה שהיא מיציאת מצרים ומתן תורה. וסעיף ד' זה מחזיר אותנו למשהו עוד יותר ראשוני, לתקופת האבות. הרב אומר באמצע, זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה. כן, כלומר, הסעיף הזה מחזיר אותנו למשהו שנבנה בנו מכוח האבות או מתקופת האבות. עצמות החפץ של להיות טוב לכל ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. כלומר, הרב כבר לא מדבר על כנסת ישראל, אלא הרב מדבר על הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. קודם דיברנו על מהותה של כנסת ישראל, ופה אנחנו מדברים כבר על הגרעין הפנימי של מהותה של נשמתה של כנסת ישראל. כן, זה, אנחנו רואים שהרב פה מוסיף עוד מילים, לבטא את הדבר הזה, שזה לדבר על, על המקום הכי פנימי שאפשר לדבר עליו.
זה לא המקום
הכי
פנימי.
מה? זה פחות פנימי מסעיף ד', נכון?
מה החילוק?
מה? בשביל זה אנחנו לומדים. בשביל זה אנחנו מנסים ללמוד את הסעיף הזה. אנחנו רק שמים לב שהרב קודם כל דיבר על מהותה של כנסת ישראל, ופה הרב כבר מדבר על הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. אז קודם כל נקרא את כל הסעיף. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהותה של נשמתה של כנסת ישראל. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגמורה כבירה למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה, הנותן לה כוח להיות ולהתקיים באופן מפליא את לב כל חושב. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוקות כלל. גם פה אנחנו רואים שהרב מדבר על מקום הרבה יותר עמוק. קודם, בסעיף הקודם, התיאור היה, כנסת ישראל משתוקקת אל האלוקות, חותרת אל האלוקות. פה כבר הרב מגיע לתיאור הזה שכנסת ישראל איננה מחולקת מן האלוקות. אתה מבין? שיש פה מדרגה, קומה נוספת. היא מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי, וחפצה בהווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. זה הטוב, הוא הסוד של הגאולה המוכחת לבוא, הטוב מוכרח לנצח את הכל, והחפץ העמוק והמודבש של הטוב, והשחרוק הפנימי לו בעצם תוכיות נשמת האומה, המתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה, הטוב בעיניך עשית זה ששמח גאולה לתפילה. טוב, אנחנו מחר בעזרת השם, קצת יותר נפצח את הפסקה הזאת.